טוב, שלום וברכה. חשבתי שלא לעסוק בכלל במגילת רות היום, וכבר להיכנס למדבר ושבועות, וככה לחתום את יום ירושלים. אבל ככה זה, אני הלב נמשך לשם בכל זאת, וזה הכל מחובר, זה נקודה אחת. חשבתי לעצמי היום על המושג, אנחנו במוצאי יום ירושלים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מושג הזיכרון מוזכר הרבה מאוד 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 בהקשר של ירושלים. שבועה לא לשכוח, שבועה לזכור. כך מנסח דוד המלך בדברים הגדולים, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. צריך גם לזכור את ההקשר של השבועה הזאת. השבועה הזאת נאמרת במזמור על נהרות בבל. למה מבקשים מהגולים? מבקשים מהם, שירו לנו משיר ציון. זו הבקשה. שירו לנו משיר ציון. אנשים מוכשרים, יהודים, מוזיקאים, שירו לנו משיר ציון. אולי אפילו מין אמירה כזאת שדי מרקחת את הגלות. כי אם לוקחים את הפסוקים שם על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בבינו, במזמור שלם שעוסק בזיכרון, בזוכרנו את ציון, מזמור שתקנו אותו להיאמר קודם ברכת המזון בימי חול. מעניין מאוד. בעניינה של ברכת המזון הוא לזכור את ירושלים ואת הארץ, גם ברכת התורה והארץ וגם ברכת ירושלים. ולכן, ולזכור, ואת ההקדמה תקנו בחול ועל נהרות בבל ובימי השבתות ובשוב השם את שיבת ציון. אז המזמור בעצם עוסק בזיכרון. על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו וזוכרנו את ציון. זאת אומרת, הזוכר פורץ בבכי. הזיכרון מביא אותו לבכי. בזוכרנו את ציון, בכינו. ואז מה עשו? על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. על אותם עצי הערבה תלינו את הכינורות, לא רלוונטי. כי בזוכרנו את ציון הפסקנו לנגן, שם ישבנו גם בכינו. ושם שאלונו שובינו. אותם שובים באו ושאלו שאלה או ביקשו בקשה. שירו לנו משיר ציון. זה לא חייב להיות ציני, זה יכול להיות אפילו רעיון עצום פה, הם באים ואומרים, תגידו, בסדר, כל עם עובר שלב כזה של גלות, תשאירו, תשאירו את ציון, תשאירו את השירים, שיהיה לכם פולקלור יפה, תשאירו לנו משיר ציון. ותשובתו של המשורר היא, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? ביקשנו את שיר ציון, לא ביקשנו את שיר השם. והתשובה היא, באמת תזכור את אם אפשר עם הפלאפונים לבדוק וידו, וידו, וידו. והתשובה של המשורר, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר, מקפלת בתוכה עולמות שלמים. כלומר, ברור ששיר ציון לא יכול להיות מושר על אדמת נחר, כי שיר ציון הוא שיר השם. זה לא מה שהם ביקשו, הם ביקשו את שיר ציון. זין. ואז מתפרצת השבועה, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. והדימויים האלה גם מחייבים הבנה. אני מבין שרוצה דוד לתאר את השבועה לירושלים. מה הפירוש של הדימויים? תדבק לשוני לחיקי. תדבק לשוני לחיקי, ולכן אני לא אוכל לשיר. ולכן אני לא אוכל לדבר. אבל אם לא אזכרכי, אני לא אוכל... מה התיאור הזה של הלשון והחך? מה הוא רוצה? מה הוא מוסיף לנו כאן? במושגה של ירושלים? ועוד יותר, מה הוא מוסיף לנו במושג של זיכרון? אני אחזור לירושלים. ולירושלים. שתבנה ותיכונן, ונזכה בעזרת השם בשנה הבאה לחוג בבית המקדש, בשבועות הזה, בשנה הבאה, את קפה ביד פה לחוג בבית המקדש. הערה שנייה. ערב חג השבועות. כל הרגלים נושאים בתוכם את ירושלים. כל הרגלים אנחנו עולים לירושלים אל המקום אשר נבחר, ובכל הרגלים אנחנו באים, וכל הסיפור הולך מסביב לירושלים. הכל. ובכל זאת חג השבועות יותר מכל הרגלים. לא מפני שעולים לו יותר מכל הרגלים, אלא מפני שבתור חג הביקורים, שונה מצוות הביקורים ביחס שלה לירושלים מכל מצוות הרגלים והחגים האחרים. אולי בכלל מכל המצוות. מצוות הביקורים, שעל שמה החג הזה, חג הביקורים, לא מתרחשת כמובן בחג השבועות. מצוות הביקורים מתרחשת מחג השבועות. מחג השבועות מביא האדם את הביקורים שביקרו בשדהו, משבעת המינים, עליהם נאמר, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שנקרא אשכול שביקר, כושרו בגמי, חבוד, כושרו בגמי, ומביא את זה לבית המקדש. אבל מתי הוא מביא את זה? זה מצווה מאוד מיוחדת. זה לא דומה לעולות ולסבכים, לעולת ראייה. בכל חג יש לנו עולת ראייה ושלמי חגיגה ושלמי שמחה. ויש ימי תשלומים בכל המועד, ויש ימי תשלומים גם לשבועות אחרי שבועות, שבעת ימי התשלומים. אבל הביקורים שונים לחלוטין, ההסבר הוא פשוט. לא כל מקום ולא כל פרי מבקר באותו זמן, ולא כל אחד יכול לבוא באותו זמן. לכן מביאי הביקורים מביאים את הפירות שמבקרים על פי הביקורים. הם מביאים אותם בין שבועות לסוכות, זה הזמן. אבל לא די בזה שהם מביאים אותם בין שבועות לסוכות, כמה מילים דווקא על הפן של חג הביקורים בשבועות הפן. אלא שיש מקומות שמבקרים גם אחרי סוכות. וחזר אומרים שמביאים ביקורים עד חנוכה. והמציאות הייתה שביקורים מובאים משבועות ועד חנוכה. יש דיון שלם מנחתי, האם אומרים את מקרא הביקורים גם אחרי סוכות, כי הרי מביא הביקורים אומר את כל מקרא הביקורים, ומקרא הביקורים הוא ארמי עובד אבי וירד מצרים, והיה גורשם מלתי מעט, ויראו אותנו, ויבאנו אל המקום הזה, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. ההלכה היא, כך לומדים חז"ל, שעד סוכות מביא וקורא, ומסוכות ועד חנוכה מביא ואינו קורא. אבל מי ששם לב, מעמד הביקורים הוא מעמד שמתרחש חצי שנה. חצי שנה, כולל החודשים החשובים ביותר, יולי-אוגוסט. יולי-אוגוסט ממש, כלומר עם כל החופש. חצי שנה בעם ישראל זה מסביב למעמד הביקורים. ומעמד הביקורים שונה לא רק באורך התקופה שלו, אלא בירושלמיות שלו. זה לא בבית המקדש. בית המקדש הוא התחנה האחרונה במעמד הביקורים. אבל כשהביקורים מגיעים ומביאי הביקורים באים עם הביקורים, יוצאים ועומדים בעלי אומנויות שבירושלים, וירושלים יוצאים לקראתם, וחז"ל עומדים לימודים גדולים מאוד. מה פירוש בעלי אומנויות עומדים? הרי כתוב בהלכה שאדם אסור לו להציג במלאכתו, אסור לו להציג באמצע עבודה, הוא עובד אצל מה אביד, אסור לו להפסיק באמצע, גם לא לקריאת שמע לרדת מהאילן. הוא לא יכול, בתפילה מותר לו לרדת לברכה ראשונה, כי חייב כוונה, אבל אחרי זה לא. אז מה פירושו? יוצאים ומקבלים אותם. חז"ל אומרים, כדי ללמד שקמים בפני נביאי הביקורים, שקמים בפני עושי מצווה, יותר מכוונה, יותר מתפילה. וכל, עכשיו מי זה באים לפני נביאי הביקורים? כשקוראים את הפרק הזה, והוא מרגש מאוד, החליל מכה לפניהם, והשור הולך, פרק ג' בביקורים, שאומרים את התיקון, את תיקון ליל שבועות, אומרים את המסכת כולה. שני פעמים שאומרים את רות, שדיברנו בו כל הזמן ואת המסכת. וכשמגיעים, אז השור הולך לפניהם וחליל מצופה זהב, ומנגנים בחליל, וכשמגיעים למקום הזה מתחילים מזמור שיר, וכשמגיעים לכאן אומרים אמור ממך, השם כי ניתני, ואת כל המזמורים, הכל, וזה הליכה שלמה במבואות לירושלים. ותיאורים שלמים איך הולכים מהגליל ומהנגב. עכשיו התיאורים בפרק מתחילים לא בירושלים, אלא איך ירושלים חיה בעולם. אנשי מעמד מתכנסים בעיר, איפה? בטבריה, בנגב. ושם ישנים לא בתוך בתים אלא ברחובה של עיר. זה רק פלאי לחשוב על התקופה הזו באוויר של השנה. ישנים ברחובה של עיר ולימודים שלמים שלא יהיו תומעת בתים ושלא יהיו תומעת אוהלים וכל מיני דברים. זה הפנינג של קדושה של חצי שנה בעם ישראל, שעניינו ירושלים ראשית. אז חג השבועות יותר מכל הרגלים מחובר לירושלים. חג הביקורים, כל הביקורים, כל הראשית והפגישה בין הראשית פרי האדמה, נחזור לזה עוד מעט, והירושלים, אני חושב היא נקודת C של כל חג השבועות, כי בכלל הדבר המעניין בחג השבועות, ואני בונה עליו לדקה אחת, כי אני רוצה לחזור עכשיו לסגירה של הדברות, ושם להתחיל את הכל. הדבר המעניין בחג השבועות, חיברתי את זה לירושלים, כי פתחתי בענייני ירושלים, אבל חג השבועות מתרחש, חג השבועות מתרחש גם אחרי חג השבועות. אני אסביר מה אמרתי בהלכה. חג השבועות הוא יום אחד, הוא לא שבעה ימים. בכל החגים מביאים במשך כל שבעת הימים את הקורבנות. גם הקורבנות שצריכים לבוא בחג הראשון מובאים במשך שבעת הימים. חלקם אגב מלכתחילה מובאים לא בחג עצמו, העולות, שלא מביאים אותם ביום טוב. מחלוקת, ותראה, בית שמאי לא ניכנס אלא בימים, בימי החול. בחג השבועות יש גם כן שבעת ימי תשלומים. אבל המדהים הוא ששבעת ימי התשלומים של סוכות ושל פסח הם בתוך החג, הם בפסח, הם חול המועד. הם תחומים משני צידיהם בחג, הם חג. כמה ברור שכשמביאים את הקורבנות של פסח, בפסח זה פסח. גם אם זה לא החג הראשון או חג האחרון. אבל את הקורבנות של חג הביקורים, של חג השבועות, לא את הביקורים, עכשיו אני חוזר לעולות ולשלמים, את הקורבנות של חג הביקורים מביאים אחרי חג השבועות. שבעת ימי התשלומים הם בעצם, יש בחג הזה משהו שהופך גם את החול הגמור לחג. אחרי חג השבועות באים הימים, למשל הלכה האחרונה, איסרו חג, יש בכל חג איסרו חג, כולנו מכירים איסרו חג, וגם בשבועות יש איסרו חג. בכל חג יש איסרו חג, אבל איסרו חג של שבועות אינו דומה הלכתית לאיסרו חג של סוכות, של שמיני עצרת, או לאיסרו חג של פסח. יודעים למה? כי איסרו חג בהלכה גדרו מנהג. אין לו גם שום עניין הלכתי, לא אומרים תחנון. איסרו חג באבותים, ממשיכים את קדושת החג. באיסרו חג שבועות היה מה שנקרא בפי חז"ל יום תבוא. עיקר קורבנות חג השבועות היו באיסרו חג שבועות, יותר מבשבועות. ההסבר לזה הוא לא רק בגלל קוצר הזמן, אלא כי בחגים אנחנו מביאים, כמו שהזכרתי מקודם, שלושה סוגים של קורבנות. שלמי חגיגה ושלמי שמחה, המשותף להם, זה שהם ממשפחת השלמים. שלמים, חלקם עולה למזבח לגבוה, וחלקם נאחד. אין שום בעיה לעשות את זה ביום טוב, שוחטים הרי ביום טוב. אז אין שום שאלה שעושים גם שלמים ביום טוב. יש אבל קורבן שלישי שמביאים בחג. עולת ראייה. יראה כל זכורך. העולה, כמובן, אינה נאכלת, עולה כולה להשם. נחלקו תנאים, האם מותר להביא עולת ראייה ביום טוב, או שמביאים עולת ראייה בימים שאחרי. ומסכימים כולם שבשבועות את העולות מביאים באיסרוחה. דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, שבועות הוא חג של יום אחד ששמו מסגיר אותו. זה יום אחד בלי תאריך, שסופרים לפניו שבעה שבועות, והוא יום אחד, אין חול המועד, אין שבעה ימים, הוא יום אחד. אבל מהיום האחד הזה מתחילים עכשיו לא שבעה שבועות, יום, ואחרי זה עוד שבוע, ואחרי זה עוד חודשים, להמשיך את שבועות. ההמשכה של החג, ההכנה לחג, זה מאוד מעניין. ההכנה לחג וההמשכה של החג, בעזרת השם נראה בבית מקדש ובניינו נחוש את זה כל השנה. זה עניין של כל השנה. בעיקר בעיקר בביקורים. וכשאנחנו מתארים את המעמד המדהים הזה ולומדים אותו במשנה בביקורים ונלמד אותו בחג השבועות, זה גם מי שלא רגיל באמירה, לפחות את הפרק הזה במסכת ביקורים מצווה להרגיש. את כל ההעלאה של הביקורים, זה משנה את כל החיים. לחשוב שזה לא נעשה באיזשהו טקס מדהים במעמד ראש הממשלה והרב הראשי לכבוד חקלאים מצטיינים. זה נעשה לכל חבורה של חבר'ה שמביאים עכשיו תמרים מבית שאן, או שמביאים עכשיו רימונים מכל חבורה. עכשיו, ההוא זה גדל לו היום, ההוא זה גדל לו היום. זה מאוד מעניין, אני לא מבין בכלל איך עמדו בירושלים. זה בלגן אחד גדול. כלומר, כל החקלאים, לחשוב על עם שכולו חקלאים, 90 וכמה אחוז, וכל החקלאים מביאים אחר, מביאים עצמכם, כל אחד מביאים בזמן שלו. וגם אם זה ביקר, לא מחייבים אותו להביא באותו יום, עד שהוא מתארגן, הוא נוסע לירושלים, הוא שמח. ואחד השבועות ממשיך, והוא ממשיך לירושלים. כל זה הקדמות, כן.
ועוד של התחלת את יום ירושלים, הפעם הראשונה שבאמת עם ישראל עלה, אז התחיל הכותל קצת, אמרו להר הבית, היה באמת בשבוע, בשבוע שמלאת חיים, אני חייב שיש לנו, אני יודע, הפרחה שבאמת, אחר כך ראשון, אני עלה את יום ראשון, אין יום
ראשון. לא, 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 תראי לי שאנחנו זוכרים כי תבא.
אבל זה לא היה קצת יותר מוכן.
כן, כן, זה, זה, זה היה שבועות, הכי מאוד משהו, זה היה שבועות, יחד. אותי, דו. אבל זה היה... אבל זה מצור. אבל זה... נכון, נכון? זה באמת פילי פלוט. פילי פלוט. נכון מאוד. נכון מאוד. זכינו בדור שלנו שבאמת יש שבועות. מעשר
שאני אומר לך, אני אומר לך, אני אומר לך, כדי להתר את ירושלים
כאילו.
נכון.
שירושלים היא סתם מפלוט.
ואין בה...
אין בה פלוט. אז מביאים ומאתרים אותה בפירות, זה פילי פלוט, זה הפר את ירושלים, זה פילי פלוט. על מעשר שני, במילה אחת, על מעשר שני, על מעשר שני, במילה אחת, ואז אני רוצה לחזור לירושלים ולשבועות, דווקא מי, כי שם לדעתי נמצאת הנקודה. על מעשר שני, רק במילה אחת, בהמשך, מעשר שני הוא הרי מעשר שנאכל על ידי הבעלים עצמם. נכון? כלומר, את המעשר השני לא נותנים כמו מעשר ראשון ללוי, ולא כמו תרומת מעשר לכהן, ולא כמו מעשר עני לעניים, אלא נאכל, פעם מזמן הזכרנו את זה, הרב קוק שואל שאלה נפלאה, ואין היה שאלה מצוינת. הוא אומר, אז זה בסדר גמור שאוכלים הבעלים בירושלים מעשר שני. זה מאה אחוז. אבל מה זה קשור למשפחת המעשרות? בחלוקת התיקים בממשלה. למה זה קשור לרווחה? נכון, הרי הם מרחיבים תיקים, מצמצמים. אז למה זה קשור למשפחת המעשרות? זה אמור להיות קשור, אני יודע מה, למשרד לענייני ירושלים. מה זה? אני מבין שאתה נותן ללוי כי אין לו חלק ונחלה. לכהן, כי אין לו חלק, לעני, לגר, ליתום, לאלמנה. כל זה קשור למחלקה מאוד מוגדרת. איך מעשר שני, שהוא בעצם תקופה נהדרת לקחת בחלון בירושלים, ולאכול כל החבר'ה מהמושבה. זה יפה, זה חופש טוב, זה תנאי עבודה, זה הכל, אבל למה זה? הרב קוק אומר דבר מדהים. הרב קוק אומר שמשפחת המעשרות היא לתת למה שדרכו של אדם לשכוח. את המעשר השני, התל אביבי שבי, נותן לירושלמי שבי. המעשר השני הוא לתת מעשר לירושלמי שבי. לקחת את כל המציאות ולראות איך היא מחוברת לירושלים. זה פילי פלאות. והמעשר השני, כותב הרב, הוא פי שתיים מהמעשר הימי. מעשר הימי זה בשנים השלישית והשישית. המעשר השני הוא בארבע השנים האחרות. כי ההפנמה של זה היא הרבה יותר קשה. אז זה גם מעשר. זה שייך למשפחת הרווחה. אבל סיפור ירושלים... כן, כן. אבל סיפור ירושלים מתחיל בעצם, אני יודעתי, אני חוזר לשיעורים הראשונים במגילת רות. ולמסקנות האלה צריך להבין מתוך סיפור רות, סיפור ירושלים מתחיל במגילת רות. שבוע שעבר סגרנו קצת את השיעורים של השנה במגילת רות בדוד המלך. שמגילת העוני והייסורים עוברת מרות לדוד, נכון, ולמדנו את הפרק של דוד ושל ההמלכה, ואיך בעצם עם שלא כל כך מקבל, בלשון המעטה, את נעמי ואת רות, מקבל מאוד אחר כך את הנישואים הגדולים של בועז ורות, אבל אחרי זה הבעיות המתחילות, אני רוצה לחזור לנקודה האחת המרכזית. דיברנו כמה פעמים על התיארוך של המגילה. כאן אני יודעתי נמצאת נקודת הנקודות של הכל. היא קשורה לכל המושג האם השכחי הזה שדיברנו עליו. התיארוך של המגילה הוא מאוד מאוד משמעותי. הוא נעלם, הוא כאילו סודי, אבל הוא זועק. הזכרתי לכם שהחתם סופר בדרשות ואחרים מדברים בו בניסות. בתחילת קציר הסעורים המה באו בית לכם. המה, רות ונעמי. תחילת קציר הסעורים כבר דיברנו, חייב להיות תחילת הפסח. אז מתחיל קציר הסעורים, ואז קצירת העומר, ויש לזה יום מדויק בלוח השנה. זה תזיין ניסה. ואז ולחם עצלות לא תוכל, למדנו אשת חיל, וצריך להמשיך באשת חיל הזה עוד ועוד ועוד, כל הזמן מתגלים שם דברים שאשת חיל הוא כולו רות ובועז. ואחרי כל הסיפור שבתק הוא מלקט, היא הולכת ללקט כמה? שלושה חודשים. מפורש בסוף פרק ב' וחזל לידו אותנו את המושג שלושה חודשים, עד כלות קציר הסעורים, וקציר החיטים. זה פרק ב' בפסוק האחרון. אני במגילת רות, למי שיש חומשים, זה נדמה לי עמודים 600, סליחה, איזה פרק ג'. בסוף בסוף, בדפים האחרונים. עד כלות זה הפסוק האחרון של פרק ב', קציר הסעורים וקציר החיטים. כדאי לפתוח, כי בסוף נקפוץ חזרה לפרק ד' בסוף. חזר אומרים שכלות קציר הסעורים וקציר החיטים שלושה חודשים. כלל גדול לנו בפשטנות מקרא. המקרא לא בא לסתום אלא לפרש. זה כלל יסוד. המקרא הוא לא מגדל. והוא רוצה שאם תוכל לפרש, תפרש. ואם חשוב לו להגיד תחילת קציר סעורים וכלות קציר הסעורים וקציר החיטים, הוא רוצה שיהיה לך במה להיחס כדי לדעת מה מדובר. וחזר אמרו לנו ג' חודשים. ואז בא פרק ג' ומתאר איך נעמי באה בלילה ואומרת לרות, הלא בועז מודעתם. נכון? והיא אומרת לה, עכשיו בערב תלכי, הוא שוכב, נכון? בגורם הסעורים, איך להגיע אליו, ועל פרק ג' עברנו בנחת. כיוון שהמקרא בא לפרש, על פי פשוט, אם שלושת החודשים מסתיימים בתת זין בתמוז, תת זין יסע, אייר, סיוון, תמוז, הרי שהלילה הזה הוא ליל יוד זין בתמוז. אמת? דיברנו על זה בהלכות חזן מפורש אומרים, מפורש, הם שואלים את השאלה ועונים את התשובה ומתייחסים את זה במדרש עצמו, מדרש אבא. חזל אומרים שנעמי הולכת בפסח עצמו. והיא הרי כשאומרת לבני הגיור, אז חזל אומרים שאמרה לה כל מיני דברים ועל זה ענתה לה עמך עמי, אחד הדברים שמוזכרים שם לימדה אותה דיני תחומי. ואז הוא שואלת אותה, מה תחומי? אבל עכשיו יום טוב. ואיך אנחנו הולכים? וחזל אומרים שהיא טעתה, היא חשבה כך, יום טוב מותר בתורה, תעשו דיון שלם. הזכרתי פה פעם רק במילה אחת, כי זה מרתק. הזכרתי את השומר עם רשר, רב חיים אבולעפיה, בפירוש מדהים על מגילת רות אומר, החטא הגדול של נעמי אלימלך ושני הבנים היה הילדה מהארץ. התיקון שנעמי רצתה זה שהשיבה לארץ תהיה מהירה, והיא חשבה שכל מה שאפשר לעשות חייבים לעשות, ולכן מיד צריך ללכת. אז היא הולכת גם ביום. נבחה עם אבולעפיה בפירוש של מגילת רות. ושם היא טועה, כי היא לא הבינה את הדין של שבות. דיון שלם של בנה, הדין מעניין. אבל זה בדיוק דברי חזר, שהם הולכים, כי אחרת אפשר להבין את תחילת קציר הסעורים. כלות קציר הסעורים וקציר החיטים, אני חוזר, ומתי? בתת זין תמוז. אני רק חוזר על דברים שאמרנו לשנייה, כדי להיכנס עכשיו לשבועות ולירושלים ולכל ביחד, כי זה פלט לא. ליל יוד זין תמוז, לא לאבד את זה. ליל יוד זין תמוז הוא הלילה בגורם הסעורים. מה שיש לבועז ורות בידיעה ההיסטורית על ליל יוד זין בתמוז הוא רק דבר אחד עד אז. שבירת הלוחות. בלילה אומר בועז ורות, שכבי עד הבוקר. אם יגלך טוב יגאל, ואם לא חי השם, הוא מבטיח וגאלתיך אנוכי. נכון? הוא נשבע, חי השם. בבוקר הכינוס, והבוקר הוא מיד באותו בוקר. ובועז עלה השם. הוא אומר לה שזה יהיה מיד בבוקר. נכון? חזל אומרים במקום, הצדיקים ממהרים מהבטחתם. והקדוש ברוך הוא עוזר, והגואל עובר בדיוק, והנה הגואל עובר פרק ד' בהתחלה, והנה הגואל עובר, נכון? ובועז עלה השרה, ושם ביום הזה, בי' ז' בתמוז, החתונה הגדולה, בועז עלו. בליל י' ח' בתמוז, ההיריון. זה כבר דברי חזל. ובועז מת. ועל זה דיברנו בפעם שעברה. אתם יודעים מה היה בי"ז בתמוז? בי"ז בתמוז היו שני כוחות בעולם. והזכרנו את זה בפעם הקודמת ולא הפנמתי לעצמי. שני כוחות גדולים נוצרו בעולם בי"ז בתמוז, באותו י"ז בתמוז של בועז ורות. את הכוח האחד יצר בועז. את הכוח השני, ולא לזלזל בו, הוא כוח חשוב מאוד מאוד. את הכוח השני יצר פלוני אלמוני. פלוני אלמוני הזה הוא איש מאוד חשוב, בועז מגדיר מי הוא. הוא קרוב מבועז למשפחת המלוכה. הוא המתאים ביותר על פי ההלכה להביא ממנו את המשך. רק אם הוא לא יסכים לגאול, יופיע בועז. טוב קוראים. אנחנו כבר יצאנו ויש את חיים. טעמה כי טוב שכרה לא יכבה בלילה נראה. כל הלילה היא לא יודעת. טוב ומגדיר לנו. הוא מוכן לגאול את השדה. הוא כבר אומר כן. וכשבועז אומר לו שביום קנותך את השדה, אתה קונה גם את רות המואביה, להקים שם המת, לא על נחלתו, אלא את רות המואביה כעניתה, ואתה מביא את זרעו. פלוני אלמוני לא מסרב. הוא אמנם לא מדבר, אבל הוא מדבר, או, הוא מדבר שקט. הוא אומר, לא אוכל לקרוא אותי. לא אוכל. המילה לא אוכל היא מילה מאוד חשובה בעברית. לא אוכל זה בפשוט, לא אוכל זה לא לא רוצה. לא אוכל זה לא אוכל. עומד פה גדול הדור בועז, עם כל הזקנים של העיר, שער בית לחם, ואומרים לך שאתה ועוד איך יכול. את המילים לא תוכל בתורה, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, לא תוכל לאכול בשעריך. מתרגם אונקלוס, לא לא תוכל, you cannot. לית לך רשות. לא תוכל, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה. זה לא לא נחמד לו, לא יכול. כשאומר אדם במעמדו של פלוני אלמוני, אחיו של אלימלך, על פי חז"ל ועל פי רש"י בכל מגילת רות, ואחרת אין אפשרות שהוא קרוב יותר מבועז, כלומר הוא קרבה ראשונה, אחינו אלימלך, אומר בועז, השדה אשר לאחינו לאלימלך, אחינו אצלי בועז זה מושג, דוד שלי, אצלך זה אחיך. כשאומר פלוני אלמוני לא אוכל לגאול לי, יש המילים האלה משמעות מאוד גדולה. והוא מגדיר לו מפר השחית את נחלתי. גאה לך אתה. כלומר הוא לא אומר אסור, הוא אומר אני במקום שלא אוכל. אני במקום שאין לי את היכולת, אין לי את היכולת, זה בלתי אפשרי. מה פשוט בלתי אפשרי? התורה אומרת שכן. אין הכי מואביה, אבל אתה אומרת שלך איסור מואביה. בלי קשור איבור. על המואביה מדובר.
אולי
לא יכול להיות שלך איסור
הזה?
איזה איסור? אז איזה איסור? רק מואביה יש. איזה עוד איסור יש? שרק איסור אחד, מואביה. אין עוד איסור. לא יכול להיות עוד איסור. האיסור הוא מואביה. והוא אומר, פן השחית את מחלתי. באותו שלב פלוני אלמוני נעלם, בועז ממשיך, ומבחינתנו ההיסטוריה ממשיכה עכשיו עם בועז. אנחנו עושים טעות, וזו נקודה מהותית. י"ז בתמוז הוא היום שבו כל ההיסטוריה הייתה יכולה להשתנות. בי"ז בתמוז ירד משה רבנו עם הלכות הראשונים, ואלמלא חטאנו בעגל, כבר היינו בגאולה השלמה. בי"ז בתמוז נפרצים החומות. בי"ז בתמוז נפרצים החומות, והאמת היא שזה לא בי"ז בתמוז, זה בט' בתמוז, ובי"ז בתמוז זה בבית השני, ומזכירים את י"ז בתמוז בגלל שזה החורבן הקשה והגדול, והוא משלים את החורבן הראשון והשני, ואז נפרצים החומות. כלומר בי"ז בתמוז יש שני כוחות, יש כוח גאולי שבעצם אמור להיות היום של המהפכה של כל העולם. כי הרי כל פרשת ויחל משה, שקוראים אותה בכל תענית ציבור, מתרחשת בי"ז בתמוז. ההתרחשות מתרחשת ביום שבירת הלוחות. שם וינחם השם, שם הרצון לחלות את העם, או בהיפוך מוחלט לגאול את הכל ולהביא את התורה בלוחות הראשונים במשה רבינו ולגאול את... שם שבירת החומות, וצום הרביעי יהפך לכל ישראל לששון ולשמחה, ואז הכל 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 חוזר. פלוני אלמוני ובועז מייצרים פה עכשיו זה דבר מאוד עמוק. מייצרים פה עכשיו שני כוחות שבאים בידי ביטוי ביוזן לבנות. זה מאוד עמוק. כל הדיון של פרק ד' הוא האם מקימים את שמות המתים האלה. מי? המתבוללים האלה. מחלון, קיליון, אלימלך. והדיון השני הוא האם מביאים את העולם לגאולה מהמקום הכי נמוך שלו. מה זה להקים בית תפילה לכל העמים? להקים בית תפילה לכל העמים זה להביא את רות משם, מהמערה היא לסדום שדיברנו עליה כל השבועות האחרונים. זה להביא את הכל מהשורש שלו. רות היא אמא של מלכות, שורש ישי עומד לנס עמים. המהפכה הזאת היא קשה מאוד, היא קשה להבנה. פלוני אלמוני אומר, אני לא יכול. פלוני אלמוני, אני ממש מתחמם, אני לא יכול, זה פשוט מפריע. פלוני אלמוני אומר, אני לא יכול. לא יכול. לקחת את רות. אתם יודעים מה קורה פה? חז"ל אומרים את הסיפור המפורסם על מה חרבה ירושלים. הם אומרים שירושלים חרבה על קמצא ובר קמצא. כולם זוכרים את הסיפור? גדלנו עליו. שתי דקות על קמצא ובר קמצא. והסיפור המפורסם, ההוא גבר. אהובו היה קמצא, ושנואו היה בר קמצא. והוא מזמין לסעודה את קמצא, אבל כדי להזמין הוא שולח את השליח להביא אותו. יש דעה שבר קמצא הוא פשוט בנו של קמצא. אחד המפרשים, אגב, אולי היא הדעה פשוטה ביותר. שהוא בנו של אותו קמצא, כיוון שהם נוסעים ביחד. דעות אחרות שזה שני אנשים. הוא הולך ובמקום להביא את קמצא, הוא מביא את בר קמצא. ולך הקורא נשארת הזכות להחליט אם זה מכוון, זה לערך, זה אולי, זה תחליט פרטה. מה שאתה רוצה. אולי סתם בטעות. כך או כך מגיע בר קמצא והמשך הסיפור מפורסם. ההוא גברה ששמו לא מופיע, המערך. ההוא גברה רואה את בר קמצא שם, לא יכול לעמוד בזה, וזה מתחיל בשיחה קשה מאוד, הוא אומר לו אל תפגע בי לפני כולם, אני אשלם את דמי סעודתי, זה ממשיך, מתלהם, אני אשלם חצי מהסעודה כולה, זה מתלהם עוד יותר, הוא אומר אני אשלם את דמי כל הסעודה כולה, ואז זה מגיע ל... מכות, ואז הוא קם מעיף אותו מהמקום, ובר קמצא בחוץ מגיע למסקנה הידועה הבאה. המסקנה היא מאוד קשורה, המסקנה לא קשורה לא לקמצא ולא לבר קמצא. המסקנה קשורה לחכמים. בי"ז תמוז בפרק ד' יושבים החכמים בשער של בית לחם. פלוני אלמוני ובועז הם שני חכמים. כמו דוד המלך ודואג. שמאוד דאג, שאולי באמת עוד לא נכון להגיד שמואבי ולא מואביה. דיברנו על זה בשבוע שעבר. אולי לא נכון להגיד עמוני ולא עמונית. ניתקנו איך בסוף פרק ד' קורה שם דבר מדהים. אחרי ההתרגשות של כל העם, פתאום את הביקרה שמו בישראל, את השם, שמנו לב שם, כולם ציפו שבטח לקריאת השם מזמינים את הרב הראשי. נולד בן לבועז רות. השכנות קוראות. הגברים נעלמו. נזכרנו בשבוע שעבר. המפרשים מסבירים כל כך עמוק, זה כל כך נפשי, נפלא. אתם מבינים מה אומרים חזק כשהם אומרים שבועז מת באותו לילה? שני כוחות מסתובבים בשער בית לחם. העם קיבל, העם אמר איבי, מואבי ולא מואביה, כן, העם קיבל. אם ההלכה אומרת, קיבל. אבל היכולת הנפשית לא נמצאת שם. וכיוון שהיכולת הנפשית לא נמצאת, אז מסבירים כל מיני הסברים, תראה, אין השם בלי יש, אין השם בלי יש, אין השם בלי ישר. ואם בכל זאת, תראה, למה הוא מת? למה הוא מת ליחד? אולי הקדוש ברוך הוא לא כל כך אהב. תראה, אפשר... ולא כל כך ססים לרוץ. ואז עובד גדול ואישה גדול, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אבל תבין כבר ומתאר, מוזר הייתי לאחד, ונוכל בני מי. ודואג אומר לשאול, עד שאתה שואל אם הוא מותר מאימו, תשאל אם הוא איך מותר לבוא בכאן. אבל 150 שנה כבר הכל סגור. ביוזר בתמוז נזרעו שני זרעים. אני חוזר לקמצא ולא קמצא. בתמונה נמצאים גדולים. מי שמנתח את דוד מול יריביו כדוד מול תואר לגמרי, הוא גם לא מבין מי זה שימי בן גירה. שימי בן גירה מבחורים. ודואג האדומי, ואחיתופל הגילוני, אלה גדולי העולם, ראשי הסנהדרין. מה זה קמצא ולא קמצא? אני חוזר. חוזר לסיפור המאוד פשוט הזה. והמסקנה של בר קמצא היא מזה שישבו, אני אגיד את זה בארמית, מביאתווי חכמים ולא מחור, מכלל במיכל. אם ישבו שם החכמים והם לא מחור, משמע שנוח להם במה שהיה. זה הרי מזעזע. כל פעם מדברים על קמצא ועל קמצא מחדש. זה הרי מזעזע. מה פרוש נוח להם גם? איזה מסקנה לחוכמה זו? הם ישבו ולא מלכו, כי לא נעים להתאר. אני יודע, ההחלטה הייתה שלא כדאי. זה לא... אז למה להסתבך? אני יודע, למה אתה אומר נוח להם? לאדם לא נוח לראות דבר כזה. למה אתה החלטת שנוח להם? אולי הם ממש סבלו. אולי היה להם מזה בלילה אולקוס. אולי לא יכולו להישום אחר כך. לא נעים. שמחת סייטי. נוח להם מזה. המסקנה של בר קמצא היא, זה נוח להם. וצריך להבין אותו טוב. נשמע מרושקי. מה אתה רוצה? אבל השאלה המרכזית הזה בקמצא ובר קמצא, זה מה רוצים מקמצא? הרי זה סיפור מדהים כל הסיפור הזה. מה אתם רוצים בכלל מהקמצא הזה? אולי היה. אולי היה בסיפור. אולי הוא שליח לסוכנות לאהבת ישראל. אולי הוא ארגן מלכה. מה אתם יודעים מה עושה בכלל? וילדים, 2,000 שנה יודעים שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, זה כל כך לא פייר. ובקמצא ניסים. צדיק נסתר. באמת? כלומר, אף אחד לא יכול להגיד עליו משהו אחר. ועל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. גם ההשוואה, בר קמצא, עם כל הניסיונות להבין ממה זה נובע וממה זה לא נובע, הוא נושא, הוא עודף, הוא מסר את העם הזה לאויבים. על קמצא ובר קמצא? יחד אתה שם אותם ומכניס את זה לכל ילד לנשום את זה, לנוק את המושג הזה? אמרנו יותר מפעם, התלמוד שלנו לא מנוכן. אני לא יודע מי החליט שהניקוד הוא על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. ואני יודע דעתי, כתוב שם שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. זה לא כתוב בשונה. אין לי הוכחה, אבל זה בארמית. ובארמית כתוב שם, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. שהמוזיקה של זה זה הווה. אתה רוצה להבין את חורבן ירושלים? עכשיו! תלמד את קמצא ובר קמצא. אתה רוצה ללמוד היסטוריה? יש ספרים יותר, תפתח את הדמוניות, תפתח את יוסף. אתה רוצה להבין את החורבן? יש סיפור אחד משהו. חזר עושים את זה תמיד. חזר אומרים, אתה רוצה ללמוד את ההיסטוריה של חנוכה? תפתח את ספר החשמונאים. אתה רוצה להבין את חנוכה? מהי חנוכה? הנה יש לך משהו. הרי זה מה שאנחנו אומרים כל זמן מגילת רות. אתה רוצה ללמוד את תקופת השופטים? תלמד ספר שופטים. אתה רוצה להבין? השבועי כתב אותו. אתה רוצה להבין את החורבן, קמצא ולא קמצא. מה היה שם קמצא ולא קמצא? זה סיפור פילי. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, בר קמצא באמת, באמת, היה שנואו של עמי הלך. קמצא הוא ירושלים. קמצא הוא פלוני אלמוני. קמצא הוא זה שבאמת אי אפשר להאשים אותו. הוא לא עשה כלום. ועל זה כבר אומר את זה. אתה מבין? כשהחכמים ישבו שם ולא מיחו, הם לא מיחו כי הם לא הבינו שעל זה חריבה ירושלים. הרי אם הם היו יודעים שעל קמצא ובר קמצא חריבה ירושלים, הם היו מוחים. איך אמרנו הרבה פעמים? אם היה עומד שם בר קמצא, בתוך המריבה עם המערך, ולוקח במחילה חזיר ואוכל לפני כולם, היו מוחים החכמים? אבנים היו זוגים. אם היו אומרים להם, תשמעו חבר'ה, זה יפגע אולי בתקציב, שטויה! לא חזיר. הוא היה אוכל אוף עם גבינה. בורגר, צ'יזבר, איך קוראים לזה השם ירחם, נכון? היה אוכל. מה הבעיה? דרבון. מה אתה אומר? זה בכלל. דרבנו, נכון? אני כבר לא אמין את שאלה. אני אומר, הוא היה אוכל את האקסו שאני לא רוצה. אז הרי אני אמר. אבל מה הוא עושה בסך הכל? רב קצת. בשביל למחות, אני חייב לתפוס צער. למה אני מסתדר? אבל מישהו פה מושפל. מתגברים. מתגברים. בשביל זה מתגברים הרי. וחוץ מזה, יכול להיות שהוא קנה איזה מחיר מלא. ואיך לדע, לא יודע, גם אומרים, אני אתם יודעים שאתם מכירים את העם, עם האף. זה פלוני אלמוני. זה קמצא. לא יודע מי הוא היה. הוא היה מה שנדמה לך שהוא היה. הוא היה מה שאתה חושב שאתה. אתה יודע על מה חריבה ירושלים? על זה שכשהיא חריבה, אף אחד לא יבחין בין בר קמצא לקמצא. ברגע של החדשות, בר קמצא יהפוך לבוגד העולם. אבל על מה חריבה ירושלים? לא רק על בר קמצא. על קמצא בר קמצא. זה נורא. אתם יודעים מה קרה בי"ז בתמוז? בשער בית לחם? בי"ז בתמוז בשער בית לחם עמדו שתי כוחות. שני כוחות אדירים. הכוח האחד שבו עוז. ואליו רות התחברה, חגרה בעוז מותניה. והכוח השני, שבו פלוני אלמוני. האילם לדברי תורה. האלמוני שלא מתערב. שלא אומר שום דבר היה. אבל לא מוכה. שגם אומר, לא אוכל, לא רוצה להשחית את הקלפי. יש מספיק סיבות. אחד המפרשים אומר, הראשונים, ונזר, שלא אוכל להשחית את נחלתי, הפשט הפשוט זה לא אוכל להשחית את נחלתי, זה זרעי. שידוך. ונזר אומר, מדהים, לא אוכל להשחית את נחלתי, הרי זה לפני רבינו גרשון. הרי אם מייבם, אז זה שיש לך אישה ראשונה בכלל לא שייך לאיבום. אחד המפרשים אומר לו, הוא אוכל להשחית את נחלתי, אמר לו, פלוני אלמוני לבועז, עזוב, אשתי לא תשמח עם זה. אז זה נשמע לא רע, מה יש? בחור טוב. זה. מכירים את הסיפור המפורסם בצפת של הארי? שהארי בערב שבת אומר לגורים, לגורי הארי שעולים לירושלים והולכים לקבל את המשיח. וכולם בהתרגשות, אז אומרים לו, נבדוק עם אשתי. זה הדבר הכי חשוב בעולם, 100%, בסדר גמור. אתה מבין שעכשיו גאולה או שאתה לא מבין? אם הייתה פה מלחמת מצווה, היית מבין את זה או שהיית אומר עכשיו להיות אגמר? אתה מבין, אתה בועז או שאתה לא בועז? אתם מבינים מה קרה בי"ז בתמוז? בי"ז בתמוז נוצרו בעולם שני כוחות. פלומי אלמוני השפיע בעולם לא פחות במילימטר. אתם רוצים לדעת מאיפה הסיכות בימי דוד? מסבא, פלוני אלמוני. לא רק שמשיח לא יבוא מפלוני אלמוני. כשתרצה להבין ממה י"ז בתמוז בא, תלמד את פלוני אלמוני ובועז. אז מה ההבדל ביניהם? הנה הנקודה של העומק. אני חוזר לאמא שלכך. מה זה תדבק לשוני לחיקי? זוכרים שבזה פתחנו? מה זה תשכח ממני? למה בכלל לשכוח את ירושלים? כל מה שדוד המלך, הנכד של בועז, מגלה, זה ששיר ציון הוא לא שיר ציון, הוא שיר השם. גוליית הפלישתים, הנכד של אורפה, מחרף את מערכות ישראל. לגביו של דוד, גוליית הפלישתי מחרף את מערכות אלוקים חיים. שובנו בבבל מבקשים לשיר את שיר ציון, פולקלור, מה יש? לגביו של דוד, שיר ציון הוא שיר השם. כי ציון היא נקודת הציון לירושלים של מעלה. היום הבנתי את המושג תדבק לשוני לחיקי. אתם יודעים מה קורה כשדבקה לשוני לחיקי? אני נהיה אילם, אלמוני. דיברנו בשבוע שעבר על האילמות והאלמות והאלמוניות. חז"ל אומרים שהאלמוני זה מאילמות. יש אלימות באילמות הזאת. לא נורא. הוא, ודוד מתאר, בצלעי סמכו ונאספו, נאספו על המייחים, קראו ולא דמו. מה, כולם? אני בטוח. אני גם שאין לעצמי שלא יכול להיות שמי ששרים לו, היכה שאול באלפה ודוד ברבבותיו, אין לו מסה של, 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 של שומעים. לא יכול להיות. אבל היכולת הזאת שנמשכת כל הזמן, מה מהתפיסה הזאת של פלוני אלמוני? מאיפה היא באה? מהאילמות הזאת שלא מאפשרת לך למחות. למה באיך שראית מוחה וזה אתה לא מוחה? למה אתה לא מוחה? למה אתה לא מוחה? זה חרבה ירושלים. אתם יודעים למה? עכשיו הדבר המפלא. אמרנו את זה כל כך הרבה פעמים, אבל עכשיו אני רואה כמה זה מחובר לעומק. איך הזכרנו הרבה פעמים שירושלים נקראת בכל השפות האחרות לא ירושלים. בכל השפות האחרות ירושלים נקראת ירושלים. זה דבר מאוד מעניין. אני חוזר עכשיו מהזכרה. ואמרתי שם שהמושג זיכרון, מושג שדוד המלך כל הזמן מדבר עליו, בעיקר במזמור הזה עכשיו, אחרי זה עכשיו. זיכרון. וזיכרון של ירושלים, וזיכרון דרך ירושלים. הזיכרון של חג השבועות הוא ביקורים, הרי אישית. זה הכל הולך לדבר אחד. זה מאוד מעניין, ירושלים באמת בקריאתה על ידי העולם, בכל השפות שאני מכיר, אף שפה לא הבינה את המילה ירושלים. אף שפה לא משתמשת במילה הזאת. אני לא מכיר אף שפה שאומרת ירושלים. אורשלים. כל ההטיות מדברות על ירושלים. ובאמת ברוב, ברוב, ברוב המכריע של המקומות בתנ"ך זה ירושלים. אני גם לא מכיר עוד מילה בעברית שהתנ"ך כותב ירושלים והמסורה מנקדת עין. למה הניקוד הקבוע הזה? אז למה כתוב ירושלים ומנוקד כך? וכך קוראים בכל מקום. ולמה יש עיר אחת בעולם שרק היהודים קוראים לירושלים? ואף אחד לא יודע לקרוא לירושלים. מה יש? אין את האקצנט הזה, לא מכירים את המבטא. סיפרתי לכם שישבתי פעם עם חבורה של חבר אמריקאים בעיר אחת ליד תל אביב, ואחד אמר לי שכנראה זה קשה לבטא את זה. שאלתי אותו, if you know where we are, זו נהיה עם גילתי. אז זה לא יסתדר כל כך. אז כנראה שכן, אז מה הסיפור? הסיפור הוא פשוט הרי. אבל צריך להעמיק בו. הסיפור הוא פשוט, רק כשמעמיקים בו, אני חושב שרק כשמעמיקים בו, צריך להבין את עומק העניין של שבועות והביקורים. בעברית, ייחודה של העברית בלשון, הוא שחוץ מיחיד ורבים, יש בעברית סיומת לזור. לא לשנם. אם יהיו פה שתי כוסות עכשיו, אנחנו לא נגיד כוסיים. גם אם הן היו כוסות זהות. אבל יש סיומת בעברית מיוחדת לזוג, וזוג פירושו לרגליים, עיניים, ידיים, אפאפיים, שיניים. זה לא דווקא שניים בכלל. הסיומת של זוג מתארת משהו ש... קיומו מותנה בחלק השני שלו. כלומר, הוא קיים. אם אין לי נעל שמאל, אין לי נעליים. אם יש שתי נעליים ימניות, זה לא יותר טוב משתי רגליים שמאליות. אין לי אפשרות ללכת. יש לזה גם הרבה מאוד השלכות. אם העיניים אינן תואמות, והברכיים אינן תואמות, וכו' וכו' וכו'. זו הגדרה מאוד מעניינת, זה לא יחיד ולא רבים, זה יחידה, ולהכניס גם המושג העמוק של המילה יחידה. זה יחיד שהוא בעצם אחד, רבים שהם אחד. זה פרט רב. הדיון הוא לא אם אשכחך ירושלים, אם אשכחך לונדון, אם אשכחך ניו יורק. הדיון הוא אם חס ושלום אני אשכח שירושלים זה זוג, שיש ירושלים של מטה ויש ירושלים של מעלה, וזה זוג תואם. אתם יודעים מה קורה כששתי הידיים לא תואמות? זו גלות, זו נכות. כשירושלים של מטה וירושלים של מעלה לא תואמות, זו גלות. כשיהודים באתיופיה דיברו על ירושלים, ויהודים ברוסיה ובמצרים ובתימן דיברו על ירושלים, הם חיו את ירושלים של מעלה והם דיברו ממנו. גם עכשיו, גם השנייה. ירושלים של מטה וירושלים של מעלה, זה דבר שאפשר לשכוח. אפשר לבנות את ירושלים של מטה, ואפשר להתעסק בירושלים של מעלה, ולשכוח את זה שזה זו. אתם יודעים מה קורה כשאתה שוכח את הזוגיות? אז תשכח, ימי. אתם יודעים מה קורה אז? הלשון קיימת, החך קיים, רק כיוון שאתה לא נותן מקום לזוג, אז אתה אילם. ופשט מילים פשוט, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. מה זה זיכרון בעברית? זיכרון בעברית תצלות על ממנו. אנחנו מקשים מהקדוש ברוך הוא, חטות נעורי אפשרי אל תזכור. כחסדך זכור לי אתה. זה אל תזכור, את זה תזכור, את זה תשכח. עכשיו תקיים, כבר חושבו אנחנו מקיים צוות שכחה. לשם יחוד קודשו. באמת, אתם רצינים. מה זה? לזכור אצל הקדוש ברוך הוא זה לעורר את נקודת הראשית. זכור ברית. אתם יודעים מה זה לזכור? לזכור זה לזכור שבעצם זה אינסופי. מה זו הזכרה? מה זה כשזוכרים? מה זה כשמזכירים נפטר? מזכירים את הלמעלה, את האינסוף. שירו לנו משיר ציון על אדמת נכה. איך נשיר את שיר השם על אדמת נכה? זה לא שיר ציון, זה שיר השם. תלינו כינורותינו, כי אי אפשר לשיר. גלות. אתם יודעים מה העניין של חג השבועות? אנחנו ערב ראש חודש סיוון עכשיו. לא יודע מתי היה מתן תורה. לא להיבהל, אני לא יודע אם זה היה בו"ב או בז'. לא יודע. גם שלושת ימי הגבלה, צריך לראות שם את הסדר. מתי נאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ויהיה קדוש, מתי נבנה המזבח, מה שעושה שם את הסדר. רק דבר אחד אני יודע בדיוק אותה היה. באלף בסיוון הגיעו לארץ. זה אני. זה כתוב מפורש, את זה נקרא בשבועות. בחודש השלישי, ביום הזה, באו מדבר סיני. מחר בערב. ומה עשו אז? זה שישה ימים מאוד עמוסים. מאוד עמוסים. נעשה ונשמע. עם ישראל מחכה לקבלת תורה. מה עשו באותו יום? מה עשו באותו יום? חזל מתארים מה עשו כל יום. ביום השני עלה משה ושמע ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. ביום השלישי, ביום הרביעי בנו את המזבח. יש תיאור של כל יום. ומה עשו ביום השבוע? משום חול שדעורך. לא אמר מהו ולא מילי. הם באו ממלכת המלך. חול שדעורך. הדרך החלישה אותם. ולא אמר להם משה כלום. אז מה אתם חושבים? נחו, על האש. אז מה עשו? מה עשו כתוב? עשו וייחן שם ישראל נגד ההר. כאיש אחד בלב אחד. אתם יודעים איך עושים את זה? לא מדברים. מתבטלים לאחד. זוכרים. מבינים מכוח מה אני יכול לקבל תורה. בחג השבועות שהוא זמן מתן תורתנו, באותו היום הוא גם יום הביקורים. כל עניינם של הביקורים זה ללכת ולקחת את הראשית. להתחבר לראשית ולתקן את חטאו של קין שהביא מפרי האדמה אבל לא מהראשית, ולזכור את הלמעלה והלמטה. מכוחו של חג השבועות, חצי שנה מתחברים לירושלים, וירושלים מתחברת אל הראשית, וכולם קמים לפני עושי המצווה. איזה מצווה? לפני מחברי הראשית. ולחג השבועות קוראים את מגילת רות, שכל עניינה זה ראשית ואחרית. כי כל עניינה של קבלת התורה וכל עניינו של דוד המלך שמת בעצרת, הם הכוח להביא את הכל מהראשית. להביא את הכל ממצאתי דוד עבדי, מהראשית של הראשית. בדרך יש המון 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 שאלות. אבל מי שמחובר לראשית, מביא את האחרית. מגילת רות מתארת שני זוג גיבורים בפרק א', וזוג גיבורים בפרק ד', בעצם זוג גיבורות בפרק א', רות ואורפה. דיברנו עליהם בשיעור הראשון. שתי צדקניות. נעמי לא יודעת להבחין ביניהם, עד שפתאום הנה שווה יבינתך. ואיך אמרנו שקוראים לבן עובד? ושבתם וראיתם בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו וחזל, ושבתם וראיתם בין רות לאורפה. רות מתחברת לראשית. ממילא כל השכנועים של נעמי למה לא לבוא, הם רק שכנועים לבוא. ותראה כי מתאמצת, ותאמץ זרועותיה, ותכבר לדבר. עורפה מתחברת להמון דברים נפלאים, אדירים, צדיקה אמיתית, אבל לא אל הראשית. ומזאת יוצא דוד, ומזה יוצא גולה. גם פרק ד' עוסק בשני גיבורים. פרק א' עוסק בשתי גיבורות שבאות ממלך מואב. פרק ד' עוסק בשני גיבורים שבאו מפרץ בן יהודה, מנחשון בן עמינדב, בועז וטוב. טוב הוא טוב. כשנראה משהו קצת מקובצ'אץ' הוא הולך הצידה. בועז הוא בועז. וביוד זין בתמוז צריך לדעת שאתה יכול להיות קמצא, ואתה תהיה פלוני אלמוני ולא תשחית את נחלתך. אבל כדי שתיבנה ירושלים, אתה צריך להיות בועז. אז נולד עובד, הוא אבי ישי, אבי דוד. נזכה בעזרת השם לקבל תורה בשמחה ולגאולה שלמה.